אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין במסע השבועי שלנו אל בטן המציאות, ואיתי השבוע ארי גלסנר, סופר, מבקר ספרות, הוגה דעות. היי אריק.
אהלן, שלום.
אני שמח שאתה פה, האמת.
גם אני שמח להיות פה.
ואני אגיד משהו כללי, אני מרגיש שהרבה מהשיחה שלנו כאילו חלק, לפחות מהצד שלי, אלה נושאים שהיו אצלי בראש וחיכו לזה שאתה תגיע באיזשהו מובן, או האפשרות הזאת, האפשרות בעצם לייצר את השיחה שהיא כן מרחיבה את המציאות ומחזיקה נושאים שאני חושב שאתה עסוק בהם הרבה מאוד שנים, סביב הישראליות, סביב הסיפור הישראלי, הציוני והמקום והזמן הזה כמובן. ואני רוצה לפתוח את השיחה שלנו בלשאול אותך, אני חושב שאחד הדברים המעניינים בחייך זה העובדה שאתה צריך לכתוב על ספרים באופן שבועי, נכון? כן. ומעניין אותי דווקא לפתוח, השיחה שלנו תיגע לא מעט בספרות, ומעניין אותי להתחיל בלשאול אותך על ספר שקראת לאחרונה שהעיף לך את המוח, והאם בכלל היה כזה? אתה יודע, כאילו, וכן, לנסות להבין מה בו שעשה לך את זה.
אז שאלה טובה. אני לא נתקל הרבה בספרים עכשוויים שעושים את זה.
אוקיי.
וכרגע אני לא זוכר בספר עכשווי שעשה את זה. אגב, אני רוצה לומר באופן כללי, יש הספרות, גם ספרות מקור שאני קורא וגם ספרות מתורגמת שאני קורא, היא לא גרועה. יש שם ספרים טובים ששווה לקרוא אותם. כן, אני אומר שנדיר למצוא ספר שאני הולך ואומר, חייבים לקרוא.
לא, בגלל זה ניסחתי את זה ככה, הרי, של להעיף לך את המוח. ספרים טובים זה יופי.
להעיף לי את המוח, אז זה משהו שאנחנו נדבר עליו בהמשך. יש איזה הוצאת בוטיק ירושלמית, שמוציאה, ברח לי בשמה בדיוק, תכף הוא יחזור אליי, שמוציאה ספרות עברית קלאסית, והגות עברית קלאסית, בלימה, כן, סליחה. הוצאת בלימה, אז הם הוציאו במין מפעל מולי שהשתעתי עליו והתפעלתי ממנו, הוציאו שבעה כרכים של ברדיצ'בסקי, מתוכם ארבעה שהוא הוציא ב-1900, ברדיצ'בסקי המם את הקהילה הספרותית העברית ב-1900, ב-1899 ו-1900, זה היה שנת תרס העברית, כשהוא הוציא ארבעה קבצי הגות, ארבעה קבצי סיפורים, או שתי נובלות ושני קבצי סיפורים, וספר הגות פיוטית, ספר חסידים, בבת אחת, בשנה אחת, חלק מהספרים האלו יצאו בהוצאה שהוא ייסד לצורך זה, הוצאת צעירים, והוא יצר או ליבה פולמוס שכבר התקיים בשנים שקדמו לו בינו לבין אחד העם, שהם היו גם מכרים ואף עבדו ביחד. כשקיבלתי את זה לביתי, אתה מדבר על משהו שפיצץ את המוח. עכשיו, חלק מהדברים קראתי בעבר, אבל לזה ניגשתי כמו טורף. יש לספרים מעטים שאתה עט עליהם כמו טורף בסוואנה, כלומר, אתה רוצה כבר לקרוא אותם, ותשוקה כזאת, שקורית לפעמים, זה קרה לי בעבר גם עם סיפורת, גם עם אלנה פרנטה, שהיא לא סופרת גדולה, וסופרת מאוד טובה, שאתה מאוד מאוד רוצה, אתה רוצה לקרוא. אז כאן ממש עטתי על זה, ובעיקר שני הקבצים הראשונים מתוך השיבה, ברדיצ'בסקי הוא הוגה הכי מעניין, ולפעמים הוא לא מעניין. זה גם מעניין.
נראה לי שתהיה לנו שיחה אמוציונלית על ברדיצ'בסקי, אבל העובדה הזאת היא שבעצם בתשובה לשאלה שלי, חזרת לראשית המאה ה-20.
כן, כן.
היא אמירה עליך, היא אמירה על מצב הספרות, היא אמירה על הזמן הזה.
תראה, אני, בספרות היא, אני, מהדגימה שאני עושה, מספרות מקור וספרות זמן, זה דגימה, כלומר, כי אני לא מתיימר להקיף את הכל, לא בספרות מקור ולא בספרות מתורגמת. אני קורא תופעות שעולות ובולטות, אני משתדל לעמוד בקצב. אני לא ראיתי בדור הזה, ב-20-30 שנה האחרונות, סופרים שחייבים לקרוא, חוץ משניים. חוץ מחלק מהיצירות של אולבק, וחלק מהיצירות של קנאוסגורד. כלומר, חוץ מזה, משנת 2000, אני לא נתקלתי במשהו שאני אומר, זה חייבים לקרוא את זה. זה קצת ירידת הדורות, זה קצת המקום של הספרות שהוא נהיה, לא צריך גם להפריז בזה, בדרך כלל אנשי ספרות יש להם נטייה לדיכוניות, אז הם גם מחמירים את המצב שבכל מקרה הוא לא מזהיר, אבל הוא לא חמור כמו שהם נוטים לתאר את מצבם שלהם. מצב הספרות הוא לא כזה חמור, אבל כן, אני יש, שוב, יש הרבה ספרים טובים, וטוב שנבראו מי שלא נבראו. הרבה, באמת, בספרות. קראתי רומן שתופיע עליו ביקורת בסוף השבוע, רומן ישראלי, אהבה בקריות, של מיקי מלץ, אני מקווה שאני הוגה נכון את שמה. רומן מעניין, רומן קודם כל מלהיב לקריאה, מתבגר הומוסקסואל בקריות בשנות ה-70, ויש לו גם איזה טוויסט תיאולוגי מוזר ומעניין, וקצת מרתיע גם, אגב.
כן.
אבל מעניין. בספר שנהניתי לקרוא אותו, ראוי, טוב שנברא. אבל ספרים שאתה אומר, שאני דוחף לאנשים, אז עכשיו אני הולך להרצות עוד מעט על ספר של מאיה ארד, שנים טובות. ספר מצוין, וקראתי אותו פעם שנייה, והתלהבתי עוד יותר מהפעם הראשונה. באמת, ספר מצוין, היא סופרת מצוינת וספר מצוין, ואני ממליץ על, ממליץ עליו, אבל אני מחפש ספר, כאילו, כשאם אני שואל ספרים שמשנים תפיסת עולם, אז זה נדיר. זה תמיד היה נדיר. זה תמיד היה נדיר. לא,
השאלה היא באמת אם זה ביטוי, אני חושב, אני מרגיש, גם בתור מי שעסוק במלאכה הזו, וגם מי שמסתכל עליה מהצד, שיש איזה, זה משהו מרוח הזמן הזה. כאילו שיש ספרות קשה לה להיות, לייצר את הדבר הזה, כמו שברדיצ'בסקי ייצר אותו בתחילת המאה ה-20, נגיד, קשה לה לייצר אותו בזמנים שהדברים מתפרקים. היא צריכה איזה מסד כדי לצמוח וכדי באמת לנסח את האמירה שלה על המציאות, כי היא בעצם מלאכה של רפלקציה. ויש לה קושי בזמנים שבהם הרפלקציה עוד לא קיימת,
כן.
כי ההתרחשות היא בהווה, ההווה בולע אותה באיזשהו מובן.
אני שומע, אני רוצה להגיד עוד משהו. אני חושב שהמושג, ספרות גדולה היא צריכה להיות ספרות רצינית. כלומר, הספרות שלוקחת את המצב האנושי ברצינות. ואנחנו בעידן לא רציני מכל מיני סיבות, או בעידן שמתקשה ברצינות, העידן עצמו רציני, דברים שקורים בו. ומכל מיני סיבות, מכל מיני סיבות אנחנו לא רציניים מספיק, ובאמת ספרות גדולה זה מין אפילו אנשים שהם רציניים אפילו בעל כורחם, כלומר הרצינות היא מין כוח טבע שפורץ אצלם, ובעידן פחות רציני זה יותר נדיר.
אז באמת אני אסיים ככה את הפתיחה הזאת, כמו שאנחנו עושים מאז השבעה באוקטובר בשיר. אני רוצה להקריא שיר של חזי לסקלי שנקרא שירה מתה, שהוא נראה לי גם נוגע למה שדיברנו עכשיו, הוא גם יעדד להמשך וגם יעדד קצת לזמן הזה. הוא כותב ככה. 1. המדף בולם את הספר שתכליתו היא נפילה אל התאום. 2. מקומו של הספר בתוך אש, קילה הוא שייך ולא לכותב או לקורא. 3. לאורו של ספר בוער אני קורא בספר בוער והוא אומר בעברית אוזלת. 4. להניח ראש על מדף מפויח, לעצום עיניים ולקרוא. 5. בורחס העיוור נזכר בבורחס שראה פעם איש עיוור, חוצה שדרה רחבה בבונוס איירס. הו בונוס איירס, מעולם לא ראיתי, ולעולם לא אראה את בונוס איירס. 6. מצעדי בעולם היה לסיוט בגלל אבן קטנה בנעלי השמאלית. 7. לשכב עם חייל מת בלילה ליד הר כשההר מקנה. 8. לכתוב שירה חסרת חיים, אך פוקחת עיניים ורוע. אז רצית שנפתח את השיחה שלנו, או ככה יצא ברצף הדברים, בדיבור קצת על... איך קראת על... חוזרים בשאלה.
כן, כן. זה גם כמובן קשור לברדיצ'בסקי, אבל, אבל זה משהו שחוזר במחשבה
קשור, שלי. קשור גם אליך, כאילו, נצחות
לך פנימה. כן, כן, אני גם חוזר הדבר. בשאלה, כי אני נוגע בדבר, ללא ספק. אני, היה, הייתה נטייה לראות את ה... נטייה מובנת לראות את, ה, את התפקיד של חזרה בשאלה או של מתפקרים בתרבות הישראלית או היהודית-ישראלית כשלב, כשלב בדרך להיווצרה, בשלב בדרך בהיסטוריה הציונית, כשלב באיזה מסלול ליניארי של יציאה מתוך הדת אל המודרנה ואל הציונות ואל הישראליות. ואנחנו רואים שזה לא כך, כלומר, אנחנו רואים שכוחה של הדת עולה וגובר בעשורים האחרונים, אבל מה שלדעתי ממעטים לתת את הדעת על כך, שככל שכוחה של הדת עולה וגובר בעשורים האחרונים, גם יחזור במין תנועה מעגלית, לא ליניארית, אחוז הפורשים מן הדת, שהוא מאוד גבוה בציונות הדתית, הוא פחות גבוה בחרדיות, בגלל ש... האנשים החרדים במובן מסוים לכודים בחברה שלהם, כי אין להם את הכלים לצאת מתוכה.
תסביר קצת מה אתה מתכוון כשאתה אומר כוחה של הדת עולה וגדל.
קודם כל דמוגרפית, כלומר אחוזים מתוך האוכלוסייה רבים יותר הם דתיים, המשפחות הדתיות גדולות יותר וכולי, ויש גדילה של אחוז הדתיים, ויש גם... תשישות ברעיונות הליברליים והחילונים, הם במגננה, הם בדפנסיבה, הם לא ה... נגיד אם אתה חושב על העידן של שנות ה-50 וכו', זה היה כאילו הדת נחשב כשרית של העבר, ולכן בן גוריון היה יכול לדבר על ה-400 בחורי ישיבה שהנמדו, ולא היה לו חשש, כי זה נחלת העבר. ואנחנו רואים ש... זה לא רק תופעה יהודית כמובן, כן? כוחה של הדת לא, הדת לא הפכה להיות נחלת העבר, עם שקיעתן של האידיאולוגיות נוצר, הגדולות של המאה ה-20 והמאות ה-19 וה-20 נוצר וקום, הדת חוזרת, אני גם חושב...
אני כאילו ארצה לדייק את זה דווקא ולטעון שזה לא שהדת מתחזקת או חוזרת, אלא הרליגיוזיות חוזרת. כלומר, הניסיון, המהלך של המאה ה-19-20, בטח סוף המאה ה-19 וה-20, זה להרוג את אלוהים, ואלוהים חוזר בדלת האחורית.
כן.
האם הוא חוזר בצורה של דת? לא בטוח. כאילו, דווקא, זה כאילו בעיניי, אם אנחנו עושים סינונים בין אלוהים לדת, אנחנו מאבדים המון אנרגיה אחרת שמתקיימת במרחב הזה.
אתה צודק, אני חושב אבל שיש כאן שתי תופעות. אתה צודק שהרליגיוזיות חוזרת, אבל הדת היא גם, כמו שהרבה תיאורטיקנים של הדת מדברים עליה, היא גם כן. כלי חברתי, כלי לגיבוש חברתי, ועם התפוררות המשמעויות הקהילתיות האחרות, היא גם נכנסת לוואקום הזה כמייצרת קהילות, אבל מה שאני רוצה לומר, כאדם חילוני, אדם לא מאמין, אדם שמכבד רליגיוזיות, וחושב שאפשר לחוות גם חוויות רליגיוזיות, גם ללא אמונה, אבל אני לא אדם מאמין, ולא אדם דתי, אני רוצה לנחם את עצמי ואת עמיתיי, בכך שזה אומר שגלגל חוזר בעולם, כלומר גם תנועה של חזרה בשאלה, מכיוון ששני הצרכים האלו, הצורך הדתי והצורך החילוני, הם צרכים אמיתיים באדם, שני הצרכים הללו, ולכן שתי התופעות הללו לא תיעלמנה. כלומר, זה לא יהיה אף פעם שלטון מוחלט שיגבור על של הדת, או שהכוח הדתי או הצורך הדתי יגבור על הצורך החילוני, איך שנגדיר אותו, הצורך בחירות וכולי. ולכן, ואני תולה תקוות באנשים הללו החוזרים בשאלה, כי שוב כאינטרסנט, כחוזר בשאלה בעצמי, הנושא הזה של הזהות התרבותית היהודית מעסיק אותי, אני רוצה להיות שייך, אני מאוד מעריך את הבית שהתרבות הזאת נותנת, בית בעולם זה דבר חשוב בעיניי, גם בית פיזי ולכן הציונות, וגם בית תרבותי שאתה שוכן בתוכו, וכשאני מחפש עמיתים למחשבה הזאת, חלק גדול מהעמיתים שאני מוצא הם אנשים כמוני, חוזרים בשאלה שחשוב להם, חשוב להם להיות הבית הזה, הם מכירים אותו, וכמו האמירה המפורסמת, שאחותי השמיעה לי אותה לראשונה, אבל אני חושב שהיא לא היוצרת שלה, שדטלשים היו רוצים שבניהם יהיו גם דטלשים. כלומר, להעביר את ה... שהבנים שלהם לא יהיו, שהילדים שלהם לא יהיו דתיים, אבל שיהיו להם את המטען הזה.
זה מעניין, אני כאילו, סתם מעניין אותי אם זה לא קצת עניין דורי גם. כי כאילו התחושה שלי שהחוזרים בשאלה, יוצאים בשאלה, של הדור הנוכחי יותר, הם כאלה שאולי יוצאים מכבלי הדת, אבל בחלקם לפחות לא מוותרים על הרליגיוזיות. כאילו, יש ההחלטה, המחשבה הזאת היא שדת שווה רליגיוזיות, ועל שניהם צריך לוותר כשאתה עושה את המהלך.
נכון.
היא מחשבה שהייתה, אגב, נכונה גם לצד השני, כשאנשים חזרו בתשובה וזה היה טוטלי בסגנון אורי זוהר. והיום יש את התחושה הזאת היא שאתה לא חייב, אתה יכול להאמין באלוהים בלי להיות דתי.
נכון.
ואתה יכול להיות, במובן מסוים אתה גם יכול להיות אגב דתי, בלי ללכת עד הסוף לתוך האקסטרים הזה.
נכון.
אז כאילו השאלה היא, בעצם החלוקה הזאת שאתה מצייר, כי אתה יודע, כאילו אתה אומר זה גלגל חוזר וזה תמיד קורה, אבל זה פעם ראשונה, אני חושב שאנחנו בסופו של גלגל היסטורי, שפעם ראשונה הייתה התפקחות מאלוהים, אלוהים מת, אוקיי? ופעם ראשונה שאנחנו מתמודדים עם הגל החדש של אחרי שאלוהים מת, לא היה את זה לפני. כן. אלוהים מת פעם ראשונה במאה ה-19, הוא נכון, לא מת נכון. לפני.
נכון.
כאילו אנחנו, איזושהי תופעה שעוד לא ראינו אותה, של עולם שמצד אחד יודע שאלוהים יכול למות,
כן.
שזה חידוש אדיר,
כן.
חידוש מערבי, אני לא יודע אם המזרח כן. זה ככה, בטח במערב זה חידוש אדיר, המזרח עוד לא מחזיק את זה אני חושב, באופן הזה, ומצד שני זה עולם שמתפקח קצת מהמחשבה הזאת שאפשר לעשות מיקור חוץ לפונקציות של אלוהים לפונקציות אנושיות,
כן.
כמו מדינה,
כן.
פוליטיקה וכו'.
כן. אני רוצה רק לחדד אולי, או לברא מקום לאופציה הזאת, הלא רליגיוזית, אבל התרבותית. כלומר, אני כאמור מכבד חוויות רליגיוזיות, ואני גם חושב שאפשר לחוות אותן, ואולי יש לי נטייה גם אליהן, אבל אני חושב שאפשר להיות יהודי עשיר, ולהתעניין ולהיות דבק, באהבת האומה ותרבותה, ללא הרובד המטאפיזי הטרנסדנטי, כלומר היציאה מההוויה העולמית לעבר אלוהים, אפשר, וזה אופציה שאני רוצה כאמור לברר למקום.
אני מסכים לגמרי, אני אגיד אפילו יותר מזה, אני חושב שהחיבור הזה, הצורך הזה, כאילו הזכרת מקודם בסוגריים את בגוריון, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, על 400 תלמידים, כדי לומר לנו תלמידי ישיבה, אבל נדבר על זה אולי גם בהמשך אנחנו. אתה אמרת, הוא אפשר לעצמו, כי הוא, כי הדעת כבר הייתה איזה סמל. אני חושב הפוך. אני חושב שהוא עשה את המהלך הזה, כדי באמת, כמו של אייבוביץ' אומר, הוא רצה לשלוט בדת. הוא הבין שהאיום הכי גדול שלו על הפרויקט,
כן.
זה הדת. או אלוהים, או הדבר
כן,
הזה.
כן.
ולכן הוא בעצם מצא פרוקסי. הרבנות הראשית היא הפרוקסי של מדינת ישראל,
כן.
לענייני אלוהים ודת.
כן.
אוקיי? והוא יצר את הדבר הזה במסגרת, אגב, בגלל זה היום, אני איתן בסוגריים שהיום אין כמעט שום מפלגה, או אין כמעט שום כוח ישראלי משמעותי שתומך בהפרדה דת ממדינה. כל הישראליות, החילונית,
כן.
המפוקחת,
כן.
לא תומכת בהפרדה דת ממדינה, או לפחות לא דוחפת אותה.
כן.
אז כאילו יש פה איזה פער כזה, שאני אגיד, שוב, בהמשך למה שאתה אמרת, אני חושב שהחיבור הזה הוא החיבור שגם המדינה, כפונקציה שלטונית, מכניקה שלטונית מפסידה ממנו,
כן.
וגם הרליגיוזיות והנפש האנושית והחברה והתרבות מפסידות ממנו, כי אלוהים הופך להיות ביי פרודקט של המדינה,
כן.
והמדינה כל הזמן מפחדת מאלוהים, ובעצם הם מבטלות אחת את השנייה כל הזמן,
כן.
ביכולת לייצר דברים הרבה יותר גדולים ומשמעותיים.
כן.
אז כשאתה אומר על,
כן.
על האפשרות הזאת היא לזהות עשירה בלי רליגיוזיות, אני חותם עליה לגמרי,
כן.
היא פשוט במרחב אחר של קיום.
כן. בעצם אתה אומר שהעניין, נקרא לזה, המבני או העירוב הזה של דת ומדינה הוא דבר, הוא מכשול גדול בעיניך.
אני חושב שהוא כשל גדול,
כן.
הוא תוצר של ה... הוא יחייב אגב לחשוב על מדינה באופן אחר, בטח מדינת הלאום המערבית,
כן.
כמו שישראל בנויה, המודל המערב אירופי הזה, כן, הנס קלזן כבר דיבר עליו, על מות האלוהים,
כן.
מדינה כאלוהים, והוא יחייב גם אפשרות אחר, מחשבה אחרת על אלוהים. שאנחנו, אני חושב שבדורנו...
אתה חושב שזה מכשול, זה אבן נגף, ואם הייתה הפרדה, או אם המדינה לא הייתה שולחת את ידה על דת, והדת לא הייתה שולחת את ידה על המדינה, זה היה מאפשר גם מקום תרבותי רחב יותר לחוויה הדתית. זה מה שאתה אומר.
אני חושב שהדוגמה, ארצות הברית היא לא דוגמה טובה להמון דברים, אבל היא בהחלט בהקשר היהודי לפחות היא דוגמה ליהודים שהיהדות התפתחה בארצות הברית במובן הזה, בגלל שלא היה, אני חושב, את המכשול הזה. לא היה איום. יכולת להיות רב, ועדיין להיות אינטלקטואל ציבורי משמעותי, ולפתח את מחשבותיך הדתיות בתוך ספירה שלא מפחדת מהאלוהים הזה, אלא נותנת לו איזשהו מקום מאוד מסוים. וכן, זה נחשב מאפשר את הצמיחה הזאת שה... זה אחת השאלות שאני עסוק בהם המון, ודווקא מעניין מה אתה חושב על זה, זה באמת השאלה הזו, שהאמירה הזאת ש... אגנון לדעתי, פעם אגנון אמר לשולם, שמעולם ליהדות לא היה כל כך הרבה כסף ומשאבים וכוח, ומעולם היא לא הייתה כל כך לא רלוונטית, אוקיי?
אוקיי,
והיצירה שלה הזו. ואני חושב שהרבה נובע מהחיבור הזה, מהצורך הזה, שוב, איום וחיבוק דוב כזה.
כן, מעניין. אני לא חושב הרבה על ה... אני לא חושב הרבה על העניין המבני, על העניין הזה, אני מקשיב, אני מקשיב למה שאתה אומר, אני מרגיש שהמכשולים הם, המוקד שלהם הוא אחר, המכשולים וההזדמנויות, אבל אני שומע מה שאתה אומר, לגבי העניין הפשוט המבני במדינת ישראל. אני
לא יודעת ישראל, זה בעולם קולות, אתה יודע.
כן, כן. אני מנסה לחשוב, אשתי באה מבית לא דתי, ובאמת, נגיד סביב החתונה, שהתחתנתי בחתונה אורתודוקסית, והיה לי חשוב להתחתן בחתונה כזו, אז היו לה חוויות... מוזרות, למשל, בגלל הכורח הזה, שהייתה אולי מוותרת עליהן, ואני לא, לי זה לא, אין לי אנטי, וזה לא, זה לא מציק לי, מציקות לי אולי חוויות אחרות.
אבל
אני אגיד לך מה למשל מציק לי, דווקא בחברה החילונית. יש פרויקט מאוד יפה בבית ספר של הילדים שלי, של פרויקט ההשערה, בילדים ביסודי, של השערה של סיפורי שייקספיר.
אוקיי.
ובאמת, זה מאוד יפה. רק אני שואל את עצמי, למה שייקספיר כן, ולמה... הם לומדים כמובן תנ"ך, אבל...
הנביאים לא.
כן, אני מנסה, אני מעביר להם שיעורי תנ"ך. כלומר, זה לא פחות, לא... כאילו, אפשר להתאים, אפשר להתאים לילדים את ההמ... הילדה שלי בכיתה ב' מדברת איתי על המלט, כן? אז אפשר... אז אפשר גם להתאים לילדים את עלילות דוד, ושזה יהיה יותר בצורה... וזה... כלומר, במובן הזה, חסר לי התחושה שיש לנו אוצר תרבותי אני שמח שהם גם מכירים את שייקספיר, כן? אולי בגיל קצת יותר מבוגר, אבל בסדר, זה... אני עוד לא יודע איך הם
עושים... זה הפסיכולוגיה, אגיד לך עוד כמה שנים.
כן, כן, בדיוק.
מה החשיפה להמלט בכיתה בית הספר.
בהחלט. אבל אני מניח ש... מה שאני שומע זה מותאם יחסית לגיל שלהם.
כן.
אז...
אגב, אני מסכים לגמרי, אם אני כאילו תופס את מה שאתה אומר, אז אני חושב שחלק... שוב, אפרופו המחיר, ונדבר על ברדיצ'בסקי, אגב, זה ברדיצ'בסקי קלאסי באיזשהו מובן, הרצון הזה של הלברות היהודי החדש ההוא,
כן.
זה קצת רגשי נחיתות אל מול תרבות המערב, ובוז כן. אל מול מה שאתה מביא. זה כאילו קצת המשוואה הזאת כן, שהישראליות
כן, יצרה. תכף אני אגיד איך כן, אני קורא אותו, נכון. אבל כן, כן.
אבל די, אני לחלוטין איתך בדבר כן. הזה. טוב, אז אני אמשיך, אני אקפיץ נושא מהליינאפ שלנו מלמטה, כי הוא בדיוק הדבר הזה, וזה משהו שהשבוע ככה תפס אותי, והוא... היה את הסיפור הזה של שני החיילים שחיממו נקניקיות במטבח בבסיס, במהלך מלחמה, ונשפטו, נשלחו לשבועיים לכלא, אם אני לא טועה, נשלחו לכלא. Okay, וזה היה סערה מאוד מאוד גדולה, כמובן על האבסורד, זה נראה סיטואציה... שהיא אבסורדית במהותה, אתה יודע, חיילים, אפשר לחשוב, חיממו נקניקייה במטבח. ונשלחו לכלא, והמון טקסטים שנכתבו על הדבר הזה, על הזעזוע מאוד מאוד עמוק, מנקודת מבט כמובן שהיא חילונית, ישראלית, שבאמת בעיניה לחמם נקניקיות, אני חוזר על זה שוב ושוב, לחמם נקניקיות במטבח, זה לא ביג דיל.
כן.
כמובן
בשבת.
בשבת.
כן.
אבל קודם כל, עצם הנקניקיות במטבח, עזוב את השבת, זה כבר סיפור אחר, עצם הנקניקיות במטבח...
זה עניין גם של בשר וחלב?
אני חושב שיש עניין של בשר וחלב okay. גם. ולי הסיטואציה הזאת, ובעיקר חוסר ההבנה שלה, או חוסר היכולת, אפילו חוסר האמפתיה, לראות את הצד של... זה דרמטי בשבילו.
נכון.
כי אם, אם בעצם מטריפים לו את הכלים, נכון. אז הוא לא יכול להשתמש ולאכול במדבר וכו'.
נכון.
זה המחיש להיות, זה היה פתאום נראה לי משל מאוד מאוד מדויק לדיון, שעכשיו אולי הדיון הכי לוהט, בטח כן. פוליטית, וזה הדיון של גיוס החרדים.
כן, כן.
כי כמו שאתה דיברת על החוזרים בשאלה ועל המעגלים, אני חושב שאם ייווצר מצב שהחרדים יתגייסו, אז המערכת כמובן תצטרך לעשות אליה המון המון התאמות. וזה הדבר, אוקיי, זה it goes without saying. אבל ההשפעה היותר עמוקה היא שהסיפור הישראלי יצטרך פתאום להתחשב בנקודת מבט של יהודים חרדים, שעד היום הם לא היו פקטור בסיפור הישראלי. הם היו מחוץ לסיפור הישראלי, מרצונו ומרצונו של הסיפור. והשאלה שעלתה לי ככה, מתוך סיפור אנקדוטת הנקניקיות הזו, היא האם הישראליות בכלל, אחד לוקחת בחשבון את הדבר הזה, כשהיא קוראת לגיוס חרדים בלעת מאוד מאוד גדול, ושתיים, האם היא באמת מסוגלת בכלל להכיל את הדבר, או שיש פה באמת סתירה בשורש הדבר, בין אנשי חדש אסור מן התורה, לאנשים שחדש הייתה לפחות המהות שיצרה אותם. אין לי תשובה לשאלות האלה. אני חושב שהישראליות כרגע בכלל לא מסתכלת על זה ככה. המחשבה היא שהחרדים יגיעו ויתאמו בתוך הדבר. מה שאף פעם לא קורה, כן, התאמות זה אשליה של... סוגר, אם אני אגיד, זה קצת שיחה שהייתה לי לפני כמה שבועות על גרמניה עכשיו. גרמניה, מזרח גרמניה ומערב, האיחוד וזה, זה בעצם התאמות של מזרח גרמניה במערב גרמניה, שהיא לא התאמות. כי מה שמבעבע עכשיו מתחת לפני השטח, זה כל המזרח גרמניות הזו, שהודחקה בעצם ונמחקה בהמון מובנים. קורה אגב גם בארצות הברית בכל מיני צורות. תמיד בסוף זה מתפוצץ פוליטית, זה מה שאני רוצה לומר. והאם באמת אנחנו, הישראליות, שוב, מה שהיא לא תהיה, האם היא לוקחת את זה בחשבון, או היא בכלל יכולה לקחת את זה בחשבון?
זה שאלה מעניינת. קודם כל, לגבי עניין הנקניקיות עצמו, זה פשוט, ראיתי שככה מישהו הגיב, אני לא זוכר, סליחה שאני נותן את הקרדיט, אבל זה גם מה שאני הייתי אומר, הוא פשוט הקדים אותי, שהם עברו על פקודות הצבא, אנשים, אלו שחיימו, זה לא פקודות הדת, זה פקודות הצבא, כי הצבא החליט, או המדינה החליטה, כשהסמיכה את הצבא, לעשות את הפקודות האלו, שזה לצורכי ניהול צבא תקין, אז הם עברו על החוק. לכן אין כאן שום עניין של כפייה דתית. כי זה, אתם רוצים, תשנו את החוק בצורה דמוקרטית, או תעשו קמפיין הזה, ויש היגיון רב כמובן בחוקים האלו, כדי לאפשר,
לאפשר צבא עם.
כן, לאפשר צבא עם. הוויתור שנדרש כאן מהחילונים, הוא קטן ביחס לתועלת שיש בחוק הזה. ואם אתם רוצים, תשנו את החוק. לגבי העניין הזה של גיוס חרדים וכולי, תראה, אתה צודק, לו יצויר, ואני מקווה שמשהו מזה כן יתגשם, שיהיה גיוס חרדי משמעותי בעתיד, הם ישנו את צבא העם, אבל גם ישנו על ידי צבא העם. כלומר, הפחד שלהם הוא לא תלוש, הפחד שלהם היא שהצבא ישנה אותם. זה יהיה שינוי, לא חס וחלילה, לא אמרה דעת, ולא יעבירם על דתם, ולא וכולי, חס וחלילה, יהיו מסגרות וכולי, אם זה יתגשם. הם ישנו והם ישנו. אבל קודם כל, כן, זה קורה בפועל. כלומר, הישראליות, כלומר, אני חושב שמנקודת מבט של מישהו שאוהד את הזהות הישראלית כמוני, היהודית ישראלית, כן? מכבד גם את הזהות הערבית ישראלית, אבל כבעל עניין קרוב יותר בזהות היהודית ישראלית, אני בעדה, יהיה רווח מזה, כי הקבוצות השונות קיימות, אפשר רק להרוויח במובן מסוים.
בעיניי ודאי שיהיה רווח. אני חושב שמה שאנחנו
רואים... מעבר לסוגיה, כמובן, גופו של עניין של הגיוס.
ברור לחלוטין, אני רק אומר שאני מרגיש בשנים האחרונות, שאחד הדברים שאנחנו רואים זה חוסר יכולת של הישראליות להשתנות. או התנגדות, יש שאנחנו בקרב מאסף, אתה דיברת על זה, על החילוניות במגננה, על הליברליות, על הדברים האלה. ואז בעצם אתה רואה שזה בעיני הדבר שהוא צריך לקחת אותו בחשבון לכל הפחות.
נכון,
אוקיי?
נכון.
כאילו אנחנו הולכים על המהלך הזה, האם בכלל יש לנו את היכולת, אתה הלכת לפתרון המנהלתי עם הנקניקיות, ואני בכוונה רציתי לסמן את היסוד הנפשי. האם יש לנו את היכולת הנפשית, האם יש לישראליות היכולת הנפשית להשתנות, ולקבל אנשים ששוב אריה, היא האנטידוט לאנשים האלה. אוקיי, ישראליות כשנולדה, היא הייתה הפתרון לשאלה היהודית, לבעיה היהודית, הפתרון לדבר שהוא הם. ופה אנחנו רואים איזושהי לא רגרסיה, אלא בלידה מחדש של משהו שהוא אחר מתוך הדברים האלה, אם זה אפשרי.
הישראלות היא כבר שונה בפועל, וזה יהיה הכרה, או אני אומר, מנקודת מבט הישראלות יש רק רווח בזה, במובן הזה, שזה קודם כל, במקום שיהיו חלקים שמחוץ לישראליות, והישראליות תצטמק, ובכל מקרה תהיה תחת מתקפה, יהיה איזו הרחבה שלה, וגם שינוי שלה. יהיה גם שינוי שלה.
אבל אתה מרגיש, כמישהו שמכיר גם את השורשים שלה, וגם אני חושב חי במרחבים שלה היום בתוך השיחה הזו, אתה מרגיש שיש לישראליות את היכולת הנפשית לעשות את זה, לעשות את הקניבליזם העצמי הזה, על הרבה דברים שהם ביסודה, כן. אוקיי? כדי לאפשר את הדבר הזה לקרות? יכול
אני חושב שכן. אני חושב ש...
אתה מרגיש שכן?
תרבויות זה דבר דינמי, והן משתנות. לפעמים הן מתפרקות, או נעלמות. זה חס וחלילה, אני מקווה שזה לא מה שיקרה. אבל אני חושב שכן. אני חושב ש... אני רוצה להאמין, ובאופן מוזר אני אופטימי במישור הציבורי, במישור האישי אני פסימי, ובמישור הכללי אני אופטימי באופן מוזר.
שלומי לא כשלומי.
בדיוק. אז אני רוצה להאמין שכן, כן, יש שינוי גם בישראליות, ויש שינוי גם בחברה החרדית, והצוותא הזה, השינוי כבר קורה, כלומר כבר אנחנו רואים שטיסל, כן, רואים סדרה על חרדים, זה לא היה לפני 50 שנה. וגם הם רואים שטיסל.
לא, העניין הוא, אבל אריק, זה לא זה, זה שוב, בסטייט אוף מיינד של ספרות, אוקיי? כולנו רואים שטיסל, השאלה היא מה זה מעורר אצל כל אחד מהדמויות.
נכון.
והתחושה היא שהרבה מה... שוב, הישראליות, או נציגי הישראליות, מה שזה לא אומר, אני עושה פה מרכאות, מרגישים שהמדינה נחטפת להם, על ידי החרדים, ועל ידי הפריפריה, ועל ידי, ועל ידי, ועל ידי, ועל ידי, וזה מייצר המון אמוציות,
נכון.
שהן אמוציות שאנחנו מכירים אותן, גם מתרבויות אחרות, תמיד כן. זה המאבק. ואז פה יש איזו תחושה, ש... או לי יש איזו שאלה, האם אנחנו באמת, אני כותב על זה המון, ואני רואה גם את התגובות, אני בסוף כותב במרחבים כן. האלה, ונמצא בשיחה הזאת, האם באמת יש את היכולת הזאת לעשות, אדפטציה לקראת תהליך של לידה מחדש, שבעיניו הוא לא פחות מלידה מחדש, כן? כן. כי זה לא תיקון של משהו, זה פשוט משהו אחר, שאנחנו עוד כן. לא נדמיין אותו אפילו. האם יש אפשרות לעשות את הקפיצה הזו, או שאין את הקפיביליטי הנפשי הזה לייצר?
אני חושב שהמרחבים האלו, המרחבים האלו שאתה מדבר עליהם, החילונים, הקלאסיים וכו', צריכים לרדת למגרש ולהיאבק בשפה, בשפה היהודית בין השאר. כלומר, אני מרגיש שחלק מהאובדן, כלומר, אני באדם בחלק מהמקרים, ואני אומר, אם הם רוצים, זו התרבות שלהם, להיות, הם כאילו ויתרו על המגרש הזה, הם משחקים במגרשים אחרים, להיות, לשחק על המגרש הזה, אתה יודע, אנחנו כאן נמצאים ליד שכונת ביצרון, וכל רחובות, ליד סדרות ההשכלה, וכל רחובות השכונה נקראים על שם אנשי ההשכלה העברית מהמאה ה-19. האנשים האלו, שככל שחולף הזמן, העניין שלי בהם גובר, בדרך כלל, אני חניך של האקדמיה לספרות עברית, אז בהרבה מובנים בצדק, הספרות העברית הגיעה לפסגות הישגיה בדור התחייה, לא בהשכלה, ספרות ההשכלה בדרך כלל נתפסת כנחותה, דידקטית וכו' וכו'. אבל ככל שחולף הזמן, העניין והדחף שלי לקרוא את האנשים האלו גובר, כי הם היו אנשים שהיו בקיאים, גם אנשי התחייה, כן, אבל אני, אנשים שנאבקו על הגדרת התרבות היהודית מחדש, מתוך בקיאות, יש יצירת מופת מגלה תמירין של יוסף פרל מלפני 200 שנה, בתחילת המאה ה-19, שכולה פרודיה על החסידות, זה כולה מכתבים כביכול של חסידים, שהוא חי במקביל רבי נחמן מברסלב, ונותן מענה בשפה אפילו החסידית, החרדית, לרעיונות שבעיניו היו פסולים, לא משנה, חלק מרעיונות רבי נחמן מברסלב, הם לא פסולים בעיניו כמובן, אבל, או חלק מהתופעות.
אני חושב שהכוח הכי גדול שלהם, אני חטות נעורים של לינבלום, יצירת מופת אדירה, בעיניי הכוח, וזה מתחבר למה שדיברנו עכשיו, זה שהיה להם, בשונה אגב מדור התחייה שכבר, לא בשונה, אבל היה לו פחות, פחות שילם את המחירים, הייתה להם נכונות לשלם מחירים זהותיים, אישיים, כדי לברוא את המרחב החדש שהם רוצים לברוא. הייתה להם את היכולת הזאת, אתה יודע, כאילו, לצאת ממצרים.
כן.
הם עשו את המהלך הזה שהוא נותן גם לטקסטים שלהם המון אנרגיה כזאת, היא מאוד קיומית, בזהות שלה, בשונה מדור התחייה, שהוא כבר פותר פתרונות, הוא כבר מהגג על המציאות. הם חיו את הדבר הזה. אז זו השאלה שאני כאילו ככה שם לפתחנו, אני חושב, כחברה ישראל בכלל, אגב, בכל החלקים שלה, ולישראליות כאיזה אבן יסוד במרחב. ואם יש לנו את היכולת הזאת להכיר בזה שכדי שדברים יוולדו מחדש, נצטרך לוותר גם על דברים שהם כביכול בלב זהות.
אני גם אומר, אני חושב, באופן כללי, בוויכוח, כדי להצליח בוויכוח, או כדי שהוויכוח יפורה, להיות תקיף ונדיב, כלומר, אני ממליץ לאינטלקטואלים חילוניים, אינטלקטואלים של השמאל הליברלי וכולי, חלקם עושים את זה, להודות על האמת במקום שבו יש להודות על האמת, על יתרון של, של, של החברה שהם מתווכחים איתה, ולהתווכח במקומות שלו. כלומר, אני חושב למשל שיש מה ללמוד עקרונית על תאוות הדעת והלמידה שעדיין קיימת, כי זה לא, גם יש בעיות חמורות גם בחברה החרדית והציונית דתית בתחומים האלו, זה לא סיעה, זה לא סיען של החברות האלו, אבל האם אנחנו, אולי בחברה החילונית, זנחנו את הערכת הדעת ותאוות הדעת?
אבל זה לא, אני רוצה דווקא כאילו להתפרץ לך במחילה, אבל לא זנחנו. הפרויקט הישראלי רצה לשים את המחרשה לפני הספר. הוא רצה לברוא את היהודי החדש, שהוא לא הזה של בית המדרש.
תראה, הפרויקט הציוני זה גם האוניברסיטה העברית. זה גם הפרויקט הציוני.
אין כינוי גנאי בתנועה הציונית של שנות ה-30 יותר מהאינטלקטואלים של ירושלים.
אתה דבר על תנועת הפועלים ועדיין, היה את ברל כצנלסון והיה את דבר, והוא מפרסם את עגנון אצלו. אני חולק עליך כאן, אני חושב שיש ירידה גדולה בחברה הכללית או בחברה החילונית, ביחס ללימוד, ביחס לידע, אפילו לא לימוד יהודי, כן? באופן כללי. ואני חושב שזה מחליש אותה. זה נובע מכל מיני כיוונים, חלקם מבורכים, כן, של חברה יותר רכה ורגשית, כן, יש כמובן יתרונות גם. אבל על הדרך יש גם איזושהי נמיכות רוח, והיא גם תורמת לחולשה שלה הזהותית, ולכך שלא תמיד בניה מוצאים את עצמם בתוכה. זה קשור זה לזה.
בוא נמשיך ממש, אני חושב, מהנקודה הזאת, על מה שאתה רצית לדבר על אחד העם. רצית לשים גם אותו על השולחן שלנו.
כן. על אחד העם, אני אומר, אנקדוטה שכתבתי אותה גם בבלוג שלי, ואולי גם התייחסתי אליה גם במקום יותר נרחב. לאנקדוטה שלפני, אחד העם אני, מאז גיל 20, 21, 22 אולי, אני קורא וחוזר וקורא בו ומתעניין בו ומאוד מאוד מתרשם ממנו. היה תקופה שהיו לו הרבה מתנגדים, כמובן ברנר וקורצווייל ודוב סדן ועוד רבים, ומתנגדים חזקים, והיו להם טיעונים חזקים, וקצת התרחקתי ממנו, ואז לפני שנה שוב פעם חזרתי וקראתי את כל כתביו מחדש, ושוב נמלאתי התפעלות, ונכנסתי, אנחנו ב-2022 אולי, נכנסתי לערך הוויקיפדיה שלו, ושם ראיתי שבתנועת חב"ד נשתמרו כמה אמרות שלו, כי הוא היה נשוי למישהי מהאצולה החבדית, ואז מאחד האדמו"רים של חב"ד אמר עליו, על אחד העם, בחיבה מתנגד, אמר, אפילו אם היה רואה את קריאת ים סוף מתרחשת למול עיניו, הוא היה ממשיך בכפירתו. ואחד העם ענה לו על אותו אדמו"ר, אני לא זוכר את שמו, וזה טעות חמורה, אבל שכחתי את מי הוא בשושלת, הוא אמר על אותו אדמו"ר ש על משקל יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו, אמר אותו אדמו"ר, יודע את העולם ובכל זאת מתכוון למרוד בו. כלומר, הוא מבין את העולם ובכל זאת, עכשיו, למה זה הרשים אותי האנקדוטה? זאת האנקדוטה שאני קראתי ביוגרפיות של אחד העם, לא זכור לי שהאנקדוטות האלו מופיעות שם, ובכלל לא, הקשר החבדי לא היה מודגש שם, כי זה האנקדוטות שהמסורת החבדית שימרה. כי היה לה הערכה לאדם הזה, כלומר, היא שימרה אותו, את שניה, גם את האמירה שלו וגם את האמירה של האדמו"ר. כי אחד העם היה תלמיד חכם. הוא היה תלמיד חכם יהודי ואפיקורס, בו זמנית. וכמובן, זו לא הסיבה שהוא מעניין, אני אומר את זה, זה על הדרך, אבל זה כן על הדרך חשוב, במובן הזה שהוא דיבר את השפה, הוא דיבר את שפת המקום. ואחד הרעיון המרכזי שלו היה שהיהדות היא גם תרבות, היא לא דת, הוא אפילו לא בעיקר.
היא לא גם תרבות, היא רק תרבות. הדת היא כלי שבא ממשה את תרבותה למשך חמש
שנים. נכון, אפשר את ה...
זה הביקורת של קורצווייל הרי.
כן, אפשר לשמר את ה... אפשר לשמר את היין בחבית חדשה, אני לא... אני מקווה שזה הדימוי שהוא משתמש בה, אני פתאום...
זה הדימוי הברית החדשה, כיין חדש
בקרביות
ישנות.
ושהיהדות היא תרבות, ולכן אפשר לקיים ציוויליזציה. בדרך כלל מדברים על אחד העם, קשר שאני חושב שזה בתיכונים, ילדים ציינות רוחנית, זה לא חשוב. בוויכוח מול הרצל הוא טעה. הוא טעה ספציפית בפתרונות המעשים, אבל זה לא העיקר בתפיסה שלו. התפיסה העיקרית שלו, היהדות כתרבות.
אגב, גם היום בפרספקטיבה, אתה חושב שהוא טעה לא בפרקטיקה הפוליטית, אלא במהות שהוא התעקש לסמן, מול הרצל שבעצם כן. פחות התעניין במהות ויותר התעניין בפוליטיקה?
כן, אני חושב שכן. אני חושב קודם כל של הרצל היה לו את תחושת הדחיפות, שאחד העם לא הבין עד כמה זה דחוף, ולהרצל היה והוא צדק. זה היה פשוט בהלה, הוא נורא נורא נבהל, ובצדק גמור, מה שהאנטישמיות יכולה לעולל. ולא, אחד העם יותר קרוב לליבי, הרצל לא היה, הוא לא ידע לקרוא עברית.
כן.
אחד העם, גם הסגנון הספרותי שלו הוא משובח ביותר, הכתיבה המסעית שלו היא מופת של התנסחות. ובכלל, הבהירות שלו, יש איזה יושר, גם הוא אדם ישר
כן.
בכתיבתו.
שזה היה מתאפיון מעניין בסוגריים, אני גם כאילו לכותב מסות. אתה קורא ואתה מבין, הבן אדם ישר, הוא לא מבלף אותי, והוא לא עושה לי מניפולציות.
אגב, מה שמעניין, כשאתה קורא את כל כתביו, גם אתה רואה, יש לו טקסטים שהם מופת של כתיבה עיתונאית תחקירית, הוא ביקר פה בארץ, כמובן כולם מכירים את האמירות שלו, המעניינות מאוד כשלעצמן, על זה שיש כאן אוכלוסייה ערבית, וצריך לחשוב, זה לא יהיה פשוט איתם, שהוא כותב בשנות ה-90 של המאה ה-19, כן? זה כמובן גם ראייה על כמה הוא היה בקי בהוויות העולם, התפיסה הזאת שלו שהייתה...
בקי וגם אפרופו הסיפור הזה של חב"ד, אני חושב שאפרופו היושר גם, הוא סרב להסב את המבט. הוא סרב לעצום עיניים.
כן, כן.
הוא רוצה לראות את הדבר כמו שהוא.
כן. אבל זה אגב עוד מקרה שפסימיות היא... היא לא תמיד צודקת, כלומר, כמובן, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לא צריך לומר בימים אלה עד כמה הוא מדמם וכו', אבל הפסימיות שלו לא הייתה מוצדקת. למות כל הדברים שאנחנו חווינו בחודשים האחרונים,
כן.
בעיניי לפחות.
כן, לא.
אבל מה שרציתי לומר, שהוא שם נכנס לפרטים, יש לו טקסט עיתונאי, זה בעיניי מופת של כתיבה עיתונאית, הוא נכנס לכל מושבה ומושבה, הוא בוחר כמה מושבות ומדבר על הבסיס הכלכלי של המושבה, וכמה אי אפשר שזה יהיה נתמך על ידי הברון,
כן.
רוטשילד, כמה זה פסול, והוא מסביר למה וכולי הסתם, אז אני אומר שהוא גם הידה מאוד מעשי בהרבה מובנים. וכן, והרעיון הזה שיהדות היא תרבות, שזה מקביל אגב לניסיונות, של אינטלקטואלים גם בתרבויות אחרות. אני חושב שמתיו ארנולד, המבקר הוויקטוריאני הגדול, שהוא קצת יותר מבוגר מאחד העם, על הניסיון שלו של להציע את הספרות האנגלית כתחליף לדת, הוא לא רחוק מאוד מהתפיסות של אחד העם.
זה מהלך מאה ה-19 קלאסית, שברגע שהוציאו בעצם, דיברנו על האלוהים, ברגע שהוציאו אותו מהמשוואה, זה היה ניסיון למלא אותה דרך התרבויות. כשזה מעניין, אגב, תוך כדי שדיברת עכשיו, דווקא התחדדה לי המחשבה שהיא, למרות המעשיות של אחד העם, אולי אחד ההחמצות שלנו בדיבור על ציונות, זה שאנחנו באמת מעמידים אותו תמיד מול הרצל.
כן.
וזה
כן.
כאילו חוטא לו וחוטא להרצל.
כן, כן.
כי הם שתי פונקציות שונות בתוך הסיפור.
נכון,
שההנגדה ביניהם החלישה את שניהם. מכל לבוא ולהגיד, אחד העם תפס מהויות עומק, תהליכיות, של תפיסה, ויש כל מיני ביקורות על אחד העם, אבל ברמת העיקרון הוא תפס בהחלט מהויות. אל מול הרצל שלא התעניין כמעט במהויות.
כן.
אתם במימוש,
כן.
יחסית מהיר
כן.
של דברים. וכאילו כן. העובדה שזה, אפרופו שיעורי היסטוריה, ששמים
נכון,
אותה,
נכון.
זה מול זה
כן.
בעצם.
אחד העם ציונות רוחנית, ואז כאילו טוב, זה רעיון שנפסל, ואז גם הוא נפסל.
בדיוק.
אבל זה לא העיקר באחד העם.
זה לא, לא רק שזה לא העיקר, זה כאילו, אנחנו, אתה יודע, שבוע שעבר דיברנו, היה פה אייל לידווה, והוא דיבר על, על הרעיון הזה של סטארט-אפ ניישן כמנגנון הדחקה. כאילו, הקמיעה הזאת היא לאמריקה, לזה, אנחנו, זה, כן. אנחנו לא בונים תשתית של חברה, אנחנו כן. סטארט-אפ ניישן, הדבר הזה. וגם תודעת הסטארט-אפ, כן? אנחנו תמיד הדבר הזה, שהוא, התהליך שהוא בראשיתו.
כן.
וכאילו, אחד העם היה, אני חושב שכשהוא תפס מהר מאוד, או מההתחלה ממש, את הסכנה בתפיסה הזאת, ברעיון של סטארט-אפ ניישן, בבריחה, חוצה, במדינה שהיא בעצם מדינת חסות, או מדינת מימוש של אימפריות כן, אחרות, הוא רצה, כן. היה לו יומרה הרבה יותר מהרצל, הרצל בסוף ניסה באמת ליצור פתרונות פוליטיים, כן, כן. אתה לא אומר לייצר תשתית עמוקה כן. לרעיון שלו הזה, כן. וזה אף פעם לא התממש,
כן,
כי
כן.
הייתה דחיפות, כי הייתה כן, שואה, כי כן. קרה, 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 כן. קרה, ובעצם עד היום אני חושב שלא, כן. גם אגב לא כאלה שמדברים בשמו, אנשי התחדשות יהודית וכאלה, לא באמת התמסרו לרעיון שלו הזה של לייצר תשתית תרבותית יסודית כן. שנובעת ממקום ותפיסה וזהות, כן. שיש לה מה להגיד על העולם, כן. אבל היא קודם כל יש לה את האוטונומיה הפנימית הזו
כן.
שלה.
כן.
נכון. שזה אני חושב הכוח, הדבר המדהים שהוא סימן.
כן, כן.
זה אגב, פרופו אנחנו כבר לקראת הסוף, ועשינו הרבה ספוילרים לברדיצ'בסקי, אבל לא כל כך דיברנו עליו, אבל אני חושב שזה המתח הגדול שלו עם ברדיצ'בסקי.
כן, כן.
שברדיצ'בסקי לא הבין את העניין הזה של תשתית תרבות יסודית.
כן, כן.
הוא היה כאילו מאוד קפריזי במובן של ה... הוא רצה לממש מהר מאוד.
כן, ברדיצ'בסקי גם כאילו הוא דיבר בזכותו של האינדיבידואל ליצור לעצמו את התרבות שלו, בהשפעת ניטשה, אבל זה לא רק ניטשה, זה אופיו, בכך שהיהדות היא מגוון גדול של אופציות, שלא בהכרח יש לה מה שאחד המקינה המוסר הלאומי, איזושהי תפיסה קוהרנטית של ה... אבל מה שמעניין בלקרוא את ברדיצ'בסקי, אפשר לקרוא את ברדיצ'בסקי נגד ברדיצ'בסקי, מה הכוונה? כשאתה קורא אותו היום, אתה רואה שחלק גדול מהכוח שלו הוא היותו בין לתרבות מוגדרת. כלומר, השפה שהוא משתמש, הכוח האבוקטיבי שלו, להעלות את הרעיונות, את הכל בגלל שהוא תלמיד חכם, בגלל שהוא למד בוולוז'ין, בגלל שהוא בקיא, כלומר, הוא ספוג כולו בתרבות העברית, ולכן הוא כל כך בעל כוח לפעול בתוכה. כלומר, יש איזה קאנון, כמו שאחד העם טוען, לא בדיוק בשפה הזאת, יש איזה קאנון שהוא מאפשר את הכוח של ברדיצ'בסקי, ומה שאני רוצה לומר זה ש... מה שאמרתי, שחוזרים בשאלה, רוצים שהילדים שלהם יחוזרים בשאלה, כלומר, כן. אי אפשר להיות ברדיצ'בסקי אינדיבידואליסט, ונגיד להגיד, אני רוצה לחדש את התרבות העברית, ולכן אני... אכניס לתוכה מהתרבות השמנית הדרום אמריקאית רכיבים, זה לא יעבוד באותה עוצמה. אם זה לא יהיה בתוך השפה או בדיאלוג עם השפה של שפת המקום, מה שהביטוי שהשתמשתי בו. ולכן ברדיצ'בסקי, החלק גדול מהכוח שלו זה גם לקרוא אותו נגד טענותיו שלו.
אני לוקח את המשפט הנהדר הזה של לקרוא את ברדיצ'בסקי נגד ברדיצ'בסקי, כי בעצם ברדיצ'בסקי הרי מה שהוא רצה זה למחוק את כל הדבר הזה שהוא לא יכל לברוח ממנו בעצמו, אבל כל כך ניסה לברוח ממנו. אגב, גם ברמת הביוגרפיה וגם ברמת הכתיבה.
אגב, צריך לומר, הוא היה בן אדם מאוד מורכב, כולל חוויות רליגיוזיות שהוא מתאר, כולל זה בן אדם, זה לא... אבל הוא היה כולו איש העולם הישן. במובן הטוב של המילה. במובן הטוב של המילה.
אני חושב שאתה מחדד פה משהו נהדר, שאף פעם לא חשבתי עליו בצורה הזאת, של ה... שבעצם ברדיצ'בסקי, הפרויקט של ברדיצ'בסקי זה נגד ברדיצ'בסקי.
כן.
ברדיצ'בסקי כשהוא כותב נגד, טוב אני ככה תוך כדי שאני מדבר, אני חושב על זה, הוא בעצם כותב נגד עצמו, נגד הנטיות נב שלו, נגד השפה שלו, נגד המוזיקה שלו,
תלמודיס.
נגד האסתטיקה של
כן,
עצמו.
כן, הוא כאילו כותב נגד יבנה, והוא איש יבנה במילים שהוא מדבר, וזה חלק מהכוח ובהקסם שלו.
לחלוטין.
שהוא מבפנים.
לחלוטין. אני חושב שכאילו אם אנחנו לוקחים את ה... מה שדיברנו קצת על החרדים אפילו והנקניקיות, ואנחנו באמת ממש בסוף. אז כאילו המחשבה הזאת של ליצור יהודי חדש, האלי כשבא מהים, כל השאיפה הזאת, אוקיי? כשהיא פוגשת את העולם הישן, so called, אז היא לא בהכרח צריכה לעיין אותו או לבטל אותו, אלא דווקא מהחיבור ביניהם יכול להיווצר איזה חומר נפץ באמת של איזה מפץ גדול משמעותי.
כן.
תודה רבה, אריק, על השיחה.
תודה רבה, יאיר.
תודה לנדה ברקלין שערך אותנו. שיהיה שבת שלום ובשורות טובות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.